פרק 6, איך המפלגה הקומוניסטית הסינית הרסה את התרבות המסורתית. הקדמה. תרבות היא נשמתה של אומה. הגורם הרוחני הזה חשוב למין האנושי כמו גורמים חומריים יותר, כגון מוצא ואדמה. התפתחויות תרבותיות מגדירות את ההיסטוריה של ציוויליזציית אומה. הרס מוחלט של תרבות לאומית יביא לקיצה של אומה. אומות קדומות שהקימו ציוויליזציות מפוארות נחשבו לאומות שנעלמו כאשר התרבויות שלהן נכחדו, גם אם ייתכן שחלק מהאנשים בני אותו גזע שרדו. סין היא המדינה היחידה בעולם שהתרבות העתיקה שלה הועברה ברציפות מדור לדור, במשך יותר מ-5,000 שנים. הרס התרבות המסורתית שלה הוא פשע בלתי נסלח. התרבות הסינית, אשר על פי האמונה הוענקה על ידי האל, התחילה עם מיתוסים כגון המיתוס על פדגש א' נונסופית ג' ובדגש שברא את השמיים ואת הארץ, נובה שברא את האנושות, שנונג שזיהה את מאות עשבי המרפא וצנג ג'יה שהמציא את האותיות הסיניות. האדם שומר על חוקי הארץ, הארץ מתנהלת על פי השמיים, השמיים מתנהלים על פי הטאו, הטאו שומר על האמת. החוכמה הטאואיסטית של אחדות השמיים והאנושות זרמה באורכיה של התרבות הסינית. לימוד כביר מקדם את טיפוח המוסריות. קונפוציוס ייסד לפני יותר מ-2,000 שנה אסכולה כדי ללמד תלמידים ולהקנות לחברה את האידיאלים הקונפוציאנים, המיוצגים על ידי 5 המידות העיקריות שהן: טוב לב, צדק, הגינות, חכמה ונאמנות. במאה הראשונה הגיע הבודהיזם של שקימוני מזרח לסין עם הדגשים שהוא שם על חמלה והצלת כל היצורים החיים. התרבות הסינית הפכה לנרחבת ולעשירה יותר. לאחר מכן, קונפוציאניזם, בודהיזם וטאואיזם הפכו לאמונות משלמות בחברה הסינית והביאו את שושלת הטאנג, 618-907 לספירה, לפסגת הזוהר והשגשוג של החברה, כפי שידוע לכל תחת השמיים. אף על פי שהאומה הסינית חוותה פלישות והתקפות פעמים רבות בהיסטוריה, התרבות הסינית גילתה אורך רוח והתמדה גדולים, ומהותה הועברה לדורות הבאים ברציפות. אחדות השמיים והאדם מייצגת את ההשקפה הקוסמית של אבות האומה הסינית. השכל הישר אומר שטוב לב יתוגמל ושהרוע יענש. זוהי אמת מוסר בסיסית לא לעשות לאחרים את מה שאינך רוצה שיעשה לך. נאמנות, כיבוד אב ואם, כבוד וצדק קבעו את אמות המידה החברתיות, וחמשת המידות העיקריות של קונופוציוס של טוב לב, צדק, הגינות, חכמה ונאמנות הניחו את היסודות למוסריות חברתית ואישית. עם עקרונות אלה, התרבות הסינית גילמה יושר, טוב לב, הרמוניה וסובלנות. מצוותיהם של אנשים סינים פשוטים מביעות עירת כבוד לסמים, לארץ, לשליט, להורים ולמורה. זו התבטאות תרבותית של המסורות הסיניות המושרשבות עמוק, הקולות סגידה לאל, סמיים וארץ, נאמנות למדינה, השליט, ערכי המשפחה, הורים וכבוד למורים. התרבות הסינית המסורתית ביקשה להשיג את ההרמוניה בין אדם לקום, והדגישה את האתיקה והמוסריות של הפרט. היא התבססה על האמונות של שיטות הטיפוח תרגול של הקונפוציאניזם, הבודיזם והטאואיזם, וסיפקה לעם הסיני את הסובלנות, את הקדמה החברתית, את השמירה על המוסריות האנושית ואת האמונה הנכונה. לעומת החוקים המגדירים כללים נוקשים, התרבות עובדת כבלמים רכים. החוק אוכף ענישה לאחר שהפשע מבוצע, בעוד שהתרבות, מתוך טיפוח המוסריות, מונעת את ביצועם של הפשעים מלכתחילה. המוסריות של החברה מגולמת לעתים קרובות בתרבותה. בהיסטוריה הסינית הגיעה התרבות המסורתית לסיעה במהלך שושלת טאנג המשגשגת, שחופפת לתקופת שיא כוחה של האומה הסינית. גם המדע התקדם ונהנה ממוניטין ייחודי בקרב האומות. מלומדים מאירופה, מהמזרח התיכון ומיפן, הגיעו ללמוד בצ'אנגן, בירתה של שושלת טאנג. מדינות שגבלו בסין ראו בה את המדינה השלטת. עשרות אלפי ארצות הגיעו לסין להביע דברי תודה והוקרה, למרות שנזקו לתרגום פעמים רבות ונדרשו לעבור הליכים בכמה תחנות מכס רצופות. לאחר תקופת שושלת צ'ין, 221-207 לפנס, נכבשה סין פעמים רבות על ידי קבוצות מיעוט. זה קרה גם בתקופות השושלות צבי, 581-618 לספירה, טאנג, 618-907 לספירה, יואן, 1271-1361 לספירה, וצ'ינג, 164-4911 לספירה, ובמספר מקרים נוספים כשמיעוטים אתנים הקימו את המשטרים שלהם. אף על פי כן, כמעט כל הקבוצות האתניות האלה הוטמעו על הדרכים הסיניות. זה מראה את הכוח המחד החזק של התרבות הסינית המסורתית. כפי שאמר קונפוציוס, אם האנשים מרחוק לא מסכימים להתאים עצמם, אפשרו להם להתאמה על ידי טיפוח התרבות שלנו והמידות המוסריות. מאז שעלתה לשלטון בשנת 1949, הקדישה המקס את המשאבים הלאומיים להריסת התרבות הסינית המסורתית. כוונה עוינת זו לא נבע מכנותה של המקס לתיאוש או מטיפשות פשוטה בסגידה לתרבות המערבית, אלא מההתנגדות האידיאולוגית שטבועה במקס כלפי התרבות הסינית המסורתית. לכן, ההרס שגרמה המקס לתרבות הסינית היה מתוכנן, מאורגן כהלכה ושיטתי, והוא נתמך על ידי שימוש שעשתה מדינה באלימות. מאז הקמתה, המקס מעולם לא פסקה מלעשות מהפכה לתרבות הסינית בניסיון להרוס את רוחה לחלוטין. נתאב אף יותר מרס התרבות המסורתית על ידי המקס, הוא הניצול לרע המכוון של תרבות מסורתית זו, והשינוי הרמומי שהיא מבצעת בה. המקס הדגישה את החלקים הנתאבים בהיסטוריה הסינית, דברים שהתרחשו בכל פעם שאנשים סטו מהערכים המסורתיים, כגון סכסוכים פנימיים להשגת כוח בתוך משפחת המלוכה, שימוש בטקטיקות ובקנוניות ויישום הדיקטטורה והרודנות. המקס השתמשה בדוגמאות היסטוריות אלה כדי שיסייעו לה ליצור את המערכת האישית שלה של אמות מידה מוסריות, דרכי חשיבה ודרכי דיון. בכך יצרה המקס את הרושם המוטעה שתרבות המפלגה היא למעשה המשכה של התרבות הסינית המסורתית. המקס אפילו ניצלה את צלידתם של מספר אנשים מתרבות המפלגה כדי להסיט לנטישה נוספת של המסורת הסינית האותנטית. החורבן שזרה המקס בתרבות המסורתית המיט על סין תוצאות הרות אסון. לא רק שאנשים איבדו את התנהגותם המוסרית, הם גם הולטו בכוח בתיאוריות המרושעות של המקס. אחת, מדוע רצתה המקס לחבל בתרבות המסורתית? המסורת ארוכת הימים של התרבות הסינית מבוססת על אמונה והערכה עמוקה למוסר. התרבות האותנטית של האומה הסינית החלה בערך לפני 5,000 שנה עם הקיסר הגדי הוואנג, הידוע גם בשם הקיסר הצהוב, שמאמינים שהיה האב הקדום ביותר של הציביליזציה הסינית. למעשה, הקיסר הונגנודע גם בשל ייסוד החשיבה הטאויסטית, המוכרת גם בשם אסכולת החשיבה אוונגלאו, הקיסר אוונג ולאודזה. ניתן לראות את ההשפעה העמוקה של הטאויזם על הקונפוציאניזם בפתגמים קונפוציאנים כגון לשאוף אל הטאו, להתיישר עם המוסריות, לפעול לפי טוב הלב ולהטמיע את עצמך באומנויות, ואם אדם שמע את הטאו בבוקר, הוא יכול למות ללא חרטה בערב. הקונפוציאנים התייחסו לספר התמורות, איצ'ינג, תיעוד של השמיים והארץ, ין ויאנג, השינויים הקוסמיים, העלייה והשקיעה של החברה וחוקי החיים האנושיים כאל הקלאסיקה הסינית הטובה ביותר. הכוח הנבואי של הספר עולה במידה ניכרת על יכולת התפיסה של המדע המודרני. בנוסף לטאויזם ולקונפוציאניזם, הייתה לבודהיזם, ובמיוחד לזן בודהיזם, השפעה עדינה אך עמוקה על האינטלקטואלים הסינים. קונפוציאניזם הוא החלק של התרבות הסינית המסורתית שמתמקד בכניסה לעולם הארצי. הוא מדגיש את ערכי המשפחה שבהם כיבוד ההורים משחק תפקיד חשוב ביותר, ומלמד שכל טוב הלב מתחיל בכיבוד ההורים. קונפוציוס דגל בטוב לב, צדק, הגינות, חכמה ונאמנות, אך גם אמר, האם כיבוד ההורים ואהבת האחים אינם שורש טוב הלב? את העקרונות המוסריים המבוססים על ערכים משפחתיים ניתן להרחיב באופן טבעי, כדי להנחות מוסריות חברתית. ניתן להרחיב את כיבוד ההורים לנאמנות הנתינים לשליט. נאמר שנדיר שאדם שמכבד את הוריו ואוהב את אחיו ירצה לפגוע באלה שמעליו. אהבת אחים היא הקשר בין אחים וניתן להרחיב אותה ליושר וצדק בין חברים. הקונפוציאנים מלמדים שבמשפחה על האב להיות אדיב, על הבן לנהוג כבן המשפחה, על האח הגדול להסביר פנים ועל האח הצעיר לרכוש כבוד. כאן, את אדיבות האב ניתן להרחיב הלאה לטוב הלב של השליט כלפי נתיניו. כל עוד נשמרות מסורות המשפחה, ניתן לשמר את המוסריות החברתית באופן טבעי. טיפוח העצמי, הסדרת המשפחה, שלטון צודק על המדינה ואהבת הממלכה כולה לשלווה ולאושר. הבודהיזם והטאויזם הם חלקים בתרבות הסינית המתמקדים בעזיבת העולם הארצי. ניתן לגלות שהשפעתם של הבודהיזם והטאויזם חדרה לכל תחומי החיים של הציבור הרחב. שיטות המושרשבות עמוק בטאויזם כוללות את הרפואה הסינית, צ'יגונג, פנגשובי ואגדת עתידות. שיטות אלה, כמו גם התפישות הבודהיסטיות של ממלכה שמיימית וגיהנום, הגמול הקרמתי על הטוב והנשת הרוע, ביחד עם האתיקה הקונפוציאנית, היו לליבתה של התרבות הסינית המסורתית. האמונות הקונפוציאניות, הבודהיסטיות והטאויסטיות הציעו לעם הסיני מערכת מוסרית יציבה ביותר, שאינה משתנה כל עוד השמיים נשארים. המערכת האתית הזו מציעה את הבסיס לכוחה התמדה, לשלום ולהרמוניה בחברה. המוסריות שייכת לתחום הרוחני ולכן היא על פי רוב קונספטואלית, תפיסתית. התרבות מבטאת מערכת מוסרית מופשטת בשפה פשוטה להבנה. ניקח כדוגמה את ארבע הקלאסיקות הסיניות, ארבעת הרומנים המפורסמים ביותר בתרבות הסינית. המסע אל המערב הוא מעשייה מיתולוגית. חלום על ארמונות אדומים נפתח בשיחה בין אבן מלאת חיים ליל המרחב האינסופי ולטאו של הזמן חסר גבולות. במצוק חסר הבסיס של הר השממה הגדול, השיחה זו מספקת רמזים לדרמה האנושית שמתגלה בסיפור. פושע ביצה נפתח באגדה מתארת כיצד השליט הונג, שהיה ממונה על העניינים הצבאיים, שחרר בטעות 108 שדים. האגדה הזו מסבירה את המקור ל-108 פושעים מיליטנטים של גבורה. שלושת הממלכות נפתח באזהרה שמימית על אסון ומסתיים במסקנה הבלתי נמנעת של רצון האל. ענייני העולם רצים בחיפזון כמו זרם אינסופי, גורל מנוב השמים, אינסופי בהישג ידו, מחריב את הכל. סיפורים מפורסמים אחרים, כמו הרומן על הג'ו המזרחי וסיפורו המלא של יואפי נפתחים כולם באגדות דומות. השימוש שסופרים אלה עשו במיתוסים לא היה מקרי, אלא משקף פילוסופיה בסיסית של אנשי רוח סינים כלפי הטבע והאנושות. לסיפורים אלה הייתה השפעה עמוקה על החשיבה הסינית. כשמדברים על יושר, אנשים חושבים על גוואי ניו, 160-219 לספירה, משלוש הממלכות יותר מאשר על המושג עצמו, כיצד היושר שלו כלפי חבריו התעלה מעל העננים והגיע לשמים. כיצד הנאמנות האיתנה שלו לליובי, הממונה עליו ואחיו בנפש, העניקה לו כבוד אפילו מצד אויביו. כיצד גבורתו בקרב גברה במצבים הנוראים ביותר, מפלתו הסופית בקרב בסמוך לעיירה מאי, ולבסוף, שיחתו כאלוהות עם בנו. כשמדובר בנאמנות, האנשים הסינים חושבים באופן טבעי על יואפי, 1103-1141 לספירה, גנרל מתקופת שושלת סונג, ששירת את ארצו ביושר ובנאמנות בלתי מסויגים, וגם על ג'וגלינג, 181-234 לספירה, ראש הממשלה של מדינת שו בתקופת שלוש הממלכות, אשר נתן את כולו עד שליבו הפסיק לפעום. שבחיה של התרבות הסינית המסורתית לנאמנות וליושר שוכללו באופן מלא בסיפוריהם הססגוניים של סופרים אלה. העקרונות המוסריים המופשטים שהם דגלו בהם, הפכו ספציפיים והומחשו בביטויים התרבותיים. הטאויזם שם דגש על האמת, הבודיזם מדגיש את החמלה, והקומפוציאניזם מוקיר את הנאמנות, הסובלנות, הנדיבות והיושר. למרות שהצורות שלהן שונות, המטרות שלהן זהות. הן כולן מעוררות את האנשים לשוב אל טוב הלב. אלו ההיבטים בעלי הערך הרב ביותר בתרבות הסינית המסורתית בהתבסס על אמונות בקונפוציאניזם, בבודיזם ובתאויזם. התרבות הסינית המסורתית מלאה במושגים ועקרונות כגון שמיים, הטאו, אלוהות, בודה, גורל, קשר גורלי, נדיבות, יושר, הגינות, חכמה, מסירות, כנות, בושה, נאמנות, כיבוד הורים, כבוד וכיוצא בזה. ייתכן שסינים רבים הם אנלפבטים, אך הם עדיין מכירים את המחזות והאופרות המסורתיים. צורות התרבות האלה היו דרכים חשובות שאפשרו לפשוטי העם ללמוד על העקרונות המסורתיים. לפיכך, ההרס שגרמה המקס לתרבות הסינית המסורתית הוא התקפה ישירה כנגד המוסריות הסינית, והיא מערערת את הבסיס של השלום וההרמוניה בחברה. התיאוריה הקומוניסטית המרושעת מתנגדת לתרבות המסורתית. הפילוסופיה של המפלגה הקומוניסטית עומדת בסתירה מוחלטת לתרבות הסינית המסורתית האותנטית. התרבות המסורתית מכבדת את המנדט של השמיים, כפי שאמר פעם קונפוציוס. חיים ומוות נגזרים מלמעלה, ואושר ודרגה נקבעים על ידי השמיים. גם הבודיזם וגם הטאויזם הן צורות של אמונה באל, והן מאמינות בגלגול נשמות של חיים ומוות ובסיבתיות הקרמטית של טוב ורע. המפלגה הקומוניסטית לעומת זאת, לא רק מאמינה באתאיזם, אלא אף מזלזלת בתאו בהתרסה פרועה ותוקפת את העקרונות השמימים. הקונפוציאניזם מעריך את המשפחה, ואילו המניפסט הקומוניסטי מכריז רשמית על ביטול המשפחה. התרבות המסורתית מבדילה את הסיני מהזר, ואילו המניפסט הקומוניסטי מקדם את רעיון סוף הלאומיות. התרבות הקונפוציאנית מקדמת את טוב הלב כלפי הזולת, ואילו המפלגה הקומוניסטית מעודדת את מלחמת המעמדות. קונפוציאנים מעודדים את הנאמנות לשליט ואת אהבת האומה. המניפסט הקומוניסטי מקדם את ביטול האומות. כדי להשיג ולשמר כוח בסין, המפלגה הקומוניסטית הייתה צריכה ראשית לשתול את צורות החשיבה הבלתי מוסריות שלה על האדמה הסינית. מאוצת את ובדגש נון ג' טען, אם אנחנו רוצים להפיל שלטון, ראשית עלינו ליצור תעמולה ולעבוד בתחום האידיאולוגיה. המקס הבינה שהתיאוריה הקומוניסטית האלימה, הנתמכת בכוח הזרוע, דחויה בחשיבה המערבית, ואינה יכולה להיסטוריה בת 5,000 השנים של התרבות הסינית המעמיקה. אז אם כבר אז כבר. המקס השמידה לחלוטין את התרבות הסינית המסורתית כדי שהמרקסיזם והלניניזם יוכלו לתפוס את הבמה הפוליטית הסינית. התרבות המסורתית מהווה מכשול עבור הדיקטטורה של המקס. בהתאם לכך מאו צה-טונג אמר פעם שהוא אינו מציית, לא לטאו ולא לשמים. אין ספק שהתרבות הסינית המסורתית שימשה כמכשול עצום להתרסה המזלזלת של המקס כנגד הטאו ובהתחרות עם השמיים. נאמנות בתרבות הסינית המסורתית אינה מתכוונת למסירות עיוורת. ביניהם של האנשים, הקיסר הוא בין השמיים והשמיים מעליו. הקיסר לא יכול להיות צודק בכל רגע נתון. לפיכך היה צורך במשקיפים לציין את טעויות הקיסר כל הזמן. למערכת התיעוד הסינית היו היסטוריונים שתיעדו את כל מילותיו ומעשיו של הקיסר. פקידי ממשל דקדקנים יכלו להפוך למורים של מלכיהם הנבונים, והתנהגותו של הקיסר נשפטה על פי הקלאסיקות הקונפוציאניות. אם הקיסר היה מושחת, לא מואר לטאו, האנשים היו יכולים לקום ולהפיל אותו, כפי שקרה כשנגטנג תקף את ג'יה או בהדחתו של ג'ו על ידי המלך. התקוממויות אלו, אם נשפוט אותן מנקודת המבט של התרבות המסורתית, לא נחשבו לפגיעות בנאמנות או בטאו. במקום זאת, התייחסו אליהן כאכיפת הטאו בשם השמיים. כשוון טיאנשינג, 1-2-3-6-1-2-8-3 לספירה, מפקד צבאי מפורסם בתקופת שושלת סונג נלקח בשבי, הוא סרב להיכנע לפולשים המונגולים, אפילו כשהקיסר ניסה לשכנע אותו להיכנע. זה נבע מכך שקונפוציאני, הוא האמין שאנשים הם בעלי חשיבות עליונה, האומה באה אחריהם, האחרון בחשיבותו הוא אישלית. המקס הדיקטטורית אינה יכולה בשום אופן לקבל אמונות מסורתיות שכאלה. המקס שואפת לקדש את מנהיגיה ולקדם פולחן אישיות, וככזאת היא לא תאפשר למושגים ארוכי טווח אלו כגון סמים, טאו ואל לשלוט ממעל. המקס הייתה מודעת לכך שהדברים שעשתה נחשבים לפשעים הניתבים והגדולים ביותר נגד השמיים וטאו, לא נבחנו על פי אמות המידה של התרבות המסורתית. הם היו מודעים לכך שכל עוד קיימת התרבות המסורתית, אנשים לא יעלו את המקס ככבירה, מעוללת וצודקת. מלומדים ימשיכו את המסורת של סיכון חייהם כדי לנזוף בשליט. שימור הצדק במחיר חייהם ומיקום האנשים מעל השליטים, האנשים לא יהפכו לבובות חוטים של המקס, והמקס לא תוכל לכפות על מחשבות המונים לקבל את מרותה. הכבוד שהתרבות המסורתית רוכשת לשמיים, לארץ ולטבע, הפך למכשול בדרכה של המקס להיאבק עם הטבע במאמץ לשנות את השמיים והארץ. התרבות המסורתית מעריכה את חיי אדם ומלמדת שצריך להתייחס בתשומת הלב המרבית לכל מצב הקשור לחיי אדם. תפיסה זו היוותה מחסום לרצח העם המוני של המקס ולשלטון הטרור שהיא מיישמת. אמות המידה המוחלטות של הטאו השמימי שבתרבות המסורתית הפריעו למניפולציות שהפעילה המקס על העקרונות המוסריים. מסיבות אלה, במאמציה לחזק את שליטתה, המקס הפכה את התרבות המסורתית לאויב. התרבות המסורתית מערערת על הלגיטימיות של שלטון המקס. התרבות הסינית המסורתית מאמינה באל ובמנדט השמימי. קבלת המנדט השמימי פירושה של השליטים להיות נבונים, לנהוג בהתאם לטאו ולהתכוונן לפי הגורל. קבלת האמונה באל פירושה להכיר בכך שהסמכות על האנושות נמצאת בשמיים. העיקרון המנחה של המקס מסוכם בעולם ישן עדי יסוד נחריבה, מגב כפוף נפרוק העול, את עולמנו אז נקימה, לא כלום אתמול, מחר הכל. המקס מקדמת את המטריאליזם ההיסטורי וטוענת שהקומוניזם הוא גן העדן הארצי, הנתיב שמובל על ידי מעמד הפועלים החלוץ או המפלגה הקומוניסטית. כך שהאמונה באל מערערת ישירות על הלגיטימיות של שלטון המקס. 2. כיצד מחבלת המפלגה הקומוניסטית בתרבות המסורתית? כל דבר שהמקס עושה משרת מטרה פוליטית. כדי לתפוס, לשמר ולחזק את רודנותה, המקס צריכה להחליף את טבע האדם בטבע מרושע של המפלגה, ואת התרבות הסינית המסורתית בתרבות המפלגה של רמאות, רשעות ואלימות. ההרס וההחלפה האלה כולים דברים מוחשיים כגון שרידי תרבות, אתרים היסטוריים וספרים עתיקים, ודברים בלתי מוחשיים כגון השקפה מסורתית על המוסריות, החיים והעולם. כל היבטי החיים של האנשים מעורבים בכך, כולל מעשיהם, מחשבותיהם וסגנון חייהם. במקביל, המקס מתייחסת לגילום השטחיים והלא משמעותיים של התרבות, כאל המהות, משמרת אותם, ולאחר מכן מציגה את המהות כגינונים חיצוניים. המפלגה שומרת על המראה החיצוני של המסורת בעוד, היא מחליפה את המסורת האמיתית בתרבות המפלגה. היא מרמה, אם כן, את האנשים ואת הקהילה הבינלאומית מאחורי החזות של המשכיות והתפתחות של התרבות הסינית המסורתית. חיסול בו זמני של שלוש הדתות. בשל העובדה שהתרבות המסורתית מושרשת בקומפוציאניזם, בבודיזם ובטאויזם, צעדה ראשון של המקס בהשמדת התרבות המסורתית, היה לחסל את הביטויים של העקרונות השמימיים בעולם האנושי ולחסל את שלוש הדתות התואמות להם. כל שלוש הדתות הגדולות הללו, קונפוציאניזם, בודהיזם וטאויזם, נתקלו בהרס בתקופות היסטוריות שונות. ניקח את הבודהיזם כדוגמה, הוא סבל מארבע מצוקות מרכזיות בהיסטוריה שנודעו בכינוי שלושה וו וזונג אחד, רדיפת חסידי הבודהיזם על ידי ארבעה קיסרים סינים, הקיסר תיבב משושלת והצפונית, 386-534 לספירה, והקיסר וו דגש זונג משושלת טאנג, 618-907 לספירה. שניהם ניסו לחסל את הבודהיזם כדי להביא לשליטתו של הטאויזם. הקיסר ומשושלת ג'ו הצפונית, 557-581 לספירה, ניסה לחסל הן את הבודהיזם והן את הטאויזם, אך הוקיר את הקונפוציאניזם. הקיסר שייזונג משושלת ג'ו המאוחרת, 951-960 לספירה, ניסה לחסל את הבודהיזם רק בשביל לייצר מפסלי הבודה מטבעות, אך הוא לא פגע בטאויזם או בקונפוציאניזם. המקס היא המשטר היחיד שחיסל את שלוש הדתות בו זמנית. מיד לאחר שהמקס עלתה לשלטון, היא התחילה להרוס מקדשים, לשרוף כתבי קודש ולאלץ את הנזירים והנזירות הבודיסטים לחזור לאורח חיים חילוני. גם בהריסת משכנים דתיים אחרים, היא לא נהגה ביד רכה יותר. עד שנות ה-60 כבר כמעט ולא נשארו בסין מקומות קדושים. המהפכה התרבותית הגדולה הביאה לאסון דתי ותרבותי חמור אף יותר בעקבות מסע התעמולה של השלכת ארבעת המיושנים, כלומר, מושגים מיושנים, תרבות מיושנת, מנהגים מיושנים והרגלים מיושנים. לדוגמה, המקדש הבודיסטי הראשון בסין היה מקדש הסוס הלבן, מקדש ויימה, שנבנה בתקופת שושלת האן המזרחית הקדומה, 25-220 לספירה, מחוץ לעיר לבויאנג שבמחוז הענן. הוא נחשב לערש הבודיזם בסין ולבית המייסד. כמובן שבמהלך מבצע השלכת ארבעת המיושנים, מקדש הסוס הלבן לא הצליח להימלט מהבזיזה. סמוך למקדש הייתה יחידת הייצור של מקדש הסוס הלבן. מזכיר סניף המפלגה הוביל את העיקרים לרסק את המקדש בשם המהפכה. פסלי חימר של 18 ערתים שגילם עלה על 1,000 שנים, ואשר נוצרו בתקופת שושלת לאו, 9161125 לספירה, נהרסו. כתב הקודש, החרות על, בישן נזיר הודי מפורסם הביא לסין לפני 2,000 שנה נשרף. סוס הירקן, אוצר נדיר, נופץ לחתיכות. מספר שנים מאוחר יותר נורדום סיינוק, מלך קמבודי גולה, הגיש בקשה מיוחדת לחלוק כבוד למקדש הסוס הלבן. ג'ו אין לאי, ראש הממשלה הסיני באותם ימים, הורה בחופזה להעביר ללויאנג את כתב קודש ביה שאוכסן בארמון המלכותי בבייג'ינג, ואת פסלי 18 ערתים שנוצרו בתקופת שושלת צ'ינג ממקדש ענה התכלת, מקדש ביון, שנמצא בפארק שיאנגשאן בפרוורי בייג'ינג. בעזרת התחליף המזויף הזה, נפטרה תקרית דיפלומטית. המהפכה התרבותית החלה במאי 1966. זה היה למעשה לעשות מהפכה לתרבות הסינית בדרך הרסנית. החל מאוגוסט 1966, האש המשתוללת של השלכת ארבעת המיושנים שרפה את כל אדמת סין. למקדשים הבודיסטים, למקדשים הטאואיסטים, לפסלי הבודה, לאתרים ההיסטוריים ואתרי הנוף, לקליגרפיה, לציורים ולעתיקות, התייחסו כאל נושאים של פיודליזם, קפיטליזם ורוויזיוניזם, לכן הם הפכו למטרות ההרס העיקריות של המשמרות האדומים. ניקח לדוגמה את פסלי הבודה. ישנם 1,000 תבליטים של פסלי בודה צבעוניים ומזוגגים על פסגת גבעת אריכות הימים בארמון הקיץ שבבייג'ינג. לאחר השלכת ארבעת המיושנים, כל אחד מפסלים אלה ניזוק. לאף אחד מהם כבר אין מערכת שלמה של עברי חמשת החושים. בירת המדינה הייתה כזו, וכך גם שאר הארץ. אפילו ערי המחוז המרוחקות לא נמלטו. בנפת דאי שבמחוז שאנשי נמצא מקדש טינטאי. הוא נבנה במהלך תקופת טייאן שבתקופת שושלת אובי הצפונית, לפני 1,600 שנים, ויש בו פסלים וציורי קיר, פרסקות, יקרי ערך. למרות מיקומו על צלע הגבעה במרחק מסוים מעיר המחוז, האנשים שהשתתפו במבצע השלכת ארבעת המיושנים התעלמו מהקשיים ועשו ניקיון כללי של כל הפסלים וציורי הקיר שהיו שם. מקדש לאוגון שבו לאו דזה העביר את הרצאתו והותיר את ספרו המפורסם דאודג'ינג לפני כ-2,500 שנים, ממוקם בנפת ג'וג'י שבמחוז שאנשי. סביב הבמה שממנה הרצה לאו דזה מרוכזים ברדיוס של 10 ליותר מ-50 אתרים היסטוריים כולל מקדש רכישת הכבוד לנבון, זונג שנגונג, שבנה הקיסר טאנג גאוזו ליוע לפני יותר מ-1,300 שנים כדי להביע כבוד ללאו דזה. כעת נהרסו מקדש לאוגון והאתרים ההיסטוריים האחרים, וכל הכהנים התאואיסטים נאלצו לעזוב. על פי העיקרון התאואיסטי, מרגע שאדם הופך לכהן תאואיסטי, הוא לא יכול יותר לגלח את זקנו או להסתפר. אולם כעת מאלצים את הכהנים התאואיסטים לקצר את שערם, להסיר את הגלימות התאואיסטיות ולהפוך לחברים בקומונות העממיות. חלקם נישאו לבנותיהם של האיכרים המקומיים והפכו לחתניהם. באתרי הקדושה התאואיסטים שבהר לאושן שבמחוז שאנדונג, מקדש השלום העילאי, מקדש הבהירות הנעלה, מקדש הבהירות העליונה, מקדש דלת ובדגש אלף ובדגש שמו, מנזר וויין, מקדש נינג'ן ומקדש גוואניו, פסלי העלים השמימים, כלי הפולחן, המגילות של הסותרות הבודיסטיות, שרידים תרבותיים ולוחות מקדש נופצו ונשרפו כולם. מקדש הספרות במחוז ג'ילין הוא אחד מארבעת המקדשים המפורסמים של קונפוציוס בסין. במהלך השלכת ארבעת המיושנים הוא נפגע בצורה חמורה. דרך מיוחדת להרוס דת. לנין אמר פעם, הדרך הקלה ביותר להשתלט על מבצר היא מבפנים. כקבוצה של ילדים ונכדים של המרקסיזם-לניניזם, המקס מבינה זאת אינטואיטיבית ובאופן טבעי. בסותרת המעיינה מהפרי נירוונה בודה שכאמוני צפה שלאחר נירוונה שלו, שדי מתגלגלו מחדש כנזירים, נזירות או גברים ונשים בודיסטים חילוניים, כדי לערער את הדרמה. כמובן שאיננו יכולים לאמת למה, בדיוק התייחס בודה שהקימוני. אך הנזק שהמקס גרמה לבודיזם אכן, התחיל עם עיצוב חזית מאוחדת יחד עם כמה בודיסטים. הם אפילו שלחו כמה חברי מפלגה קומוניסטית מחתרתיים, כדי שיסתננו ישירות אל הדת ויראו אותה מבפנים. בפגישת ביקורת שנערכה במהלך המהפכה התרבותית, מישהו שאל את ג'יו פוצ'ו, סגן נשיא אגודת הבודיסטים הסינית דאז, אתה חבר במפלגה הקומוניסטית, מדוע אתה מאמין בבודיזם? בודה שקיימוני הגיע להערה נעלה ומוחלטת באמצעות איפוק מוסרי, מדיטציה בריכוז וחכמה כך שלפני הנרוונה שלו, הוא הורה לתלמידיו לשמור על וללכת בקפדנות לפי מצוות האיפוק המוסרי. אל תאכזבו או תפרו אותם. הוא גם הזהיר שהשמיים, הדרקבונים, הרוחות והאלוהויות מתאבים אנשים המפיירים את המצוות. המוניטין המרושע שלהם מתפשט הרחק ובאופן נרחב. כשחייהם יסתיימו הם יסבלו בגינום כדי לשלם את הקרמה שלהם, והם ייתקלו בגורל שאינו ניתן לשינוי. לאחר מכן הם יצאו. הם ימשיכו לסבול בכך שיסעו גוף של רוחות רעבות וחיות. הם יסבלו במגל שכזה ללא סוף ולא הקלה. הנזירים הבודיסטים הפוליטיים אטמו את אוזניהם לנוכח חזרותיו של הבודה. בשנת 1952 שלחה המקס נציגים לטקס הפתיחה של אגודת הבודהיסטים הסינית. בפגישה הציעו בודהיסטים רבים באיגוד לבטל את הכללים הבודהיסטים. הם טענו שמערכת כללי משמעת זו הביאה למותם של צעירים רבים. חלקם אף תמכו ברעיון שאנשים צריכים להיות חופשיים להאמין בכל דת. לנזירים ולנזירות גם צריכה להיות אפשרות להתחתן, לשתות אלכוהול ולאכול בשר. אף אחד לא צריך להפריע לכך. מאסטר שויון נכח באותה פגישה וראה שהבודהיזם בסין עומד בפני סכנת הכחדה. הוא צעד קדימה להתנגד להצעות האלה, ואתר למען שמירה על המצוות והלבוש הבודהיסטים. לאחר מכן, מאסטר שינבבדגי שיון הושמץ וטויג כאנטי מפחני. הוא נכלא בחדרו של ראש המנזר ונשללו ממנו מזון ושתייה. לא הותר לו לצאת מהחדר אפילו לשירותים. כמו כן פקדו עליו למסור את הזהב, הכסף וכלי הנשק שהיו ברשותו. כאשר שינבבדגי שיון ענה שאין לו דברים כאלה, הוא הוקע בחמרה כזאת שגולגולתו נסדקה ודימה וצלותיו נשברו. שינבבדגי שיון היה בן 112 באותם הימים. המשטרה הצבאית דחפה אותו מהמיטה אל הרצפה. כשהשוטרים חזרו למחורת ומצאו אותו עדיין חי, הם עקו אותו באכזריות שנית. אגודת הבודהיסטים הסינית שהוקמה בשנת 1952 ואיגוד הטאויסטים הסיני שהוקם בשנת 1957, שניהם הצהירו בבירור בהצהרות ההקמה שלהם שהם יהיו נתונים להנהגת ממשלת העם. למעשה, הם יהיו כפופים להנהגה האתאיסטית של המקס. שני האיגודים ציינו שהם השתתפו באופן פעיל בפעילויות ייצור ובנייה ויישמו את מדיניות הממשלה. הם הפכו לארגונים חילוניים לחלוטין. ואילו הבודהיסטים והטאויסטים המסורים, שפעלו על פי ההנחיות הדתיות, תויגו כאנטי מהפכנים, או כחברים באגודות חשאיות, או בכתות המאמינות באמונות תפלות. תחת סיסמת המהפכה של תיאור הבודהיסטים והטאויסטים הם נאסרו, נאלצו להשתנות באמצעות עבודת פרח או אפילו הוצאו להורג. לא חסו אפילו על דתות שהופצו מהמערב, כמו הנצרות והקתוליות. בהתבסס על סטטיסטיקות שפורסמו בספר כיצד המפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת את הנוצרים שפורסם בשנת 1958, אפילו כמות המסמכים המוגבלת שפורסמה חושפת שמבין הכמרים שהואשמו כבעלי אדמות או בריונים מקומיים. 8,840 ומתו 39,200 נשלחו למחנות עבודה. בין הכמרים שהואשמו כאנטי מהפכנים, 2,450 נהרגו ו-24,800 נשלחו למחנות עבודה. הדתות הן דרכם של אנשים להרחיק את עצמם מהעולם החילוני ולטפח את עצמם. הן מדגישות את הגדה השנייה, הגדה של הערה המושלמת, ואת הסמים. שאקיימוני היה בעברו נסיך הודי. כדי לחפש מוקטי, מצב בו האדם משיג שלוות נפש, חכמה גבוהה יותר, הערה מלאה ונרוונה, הוא ויתר על כס המלוכה ועבר להר מיוער כדי לטפח, תוך שהוא חווה התנסות בקשיים ובעמל. לפני שישוע הפך לאדם מואר, השטן הביא אותו לפסגת הר, הראה לו את כל ממלכות העולם במלוא הדרן. השטן אמר, אם תשתחווה לי ותסגוד לי אתן לך את כל הדברים הללו. אך ישוע לא התפתה. לעומת זאת הנזירים הפוליטיים והכמרים שיצרו חזית מאוחדת עם המקס, המציאו סדרת רמאויות ושקרים כגון, הבודהיזם של העולם האנושי והדת היא האמת וכך גם הסוציאליזם. הם טענו שאין סתירה בין הגדה זו לגדה השנייה. הם הודו את הבודהיסטים והטאויסטים לרדוף אחר עושר, תהילה, פאר, עושר ומעמד בחיים האלה, והם שינו את דוקטרינות הדת ואת משמעותן. הבודהיזם אוסר הריגה. במהלך דיכוי האנטי-מהפכנים, המקס הרגה אנשים כמו זבובים. לכן הנזירים הפוליטיים המציאו את ההצדקה שהריגת האנטי-מהפכנים זו חמלה גדולה אף יותר. במהלך המלחמה המתנגדת למתקפה האמריקנית ומסייעת לקוריאה, 1950-1953, נזירים אפילו נשלחו ישירות לחזית כדי להרוג. ניקח את הנצרות כדוגמה נוספת. ב-1950 וויאו זונג הקים את כנסיית שלושת העצמי, שעקרונותיה ניהול עצמי, קיום כלכלי עצמי והפצה עצמית. טענתו הייתה שעליהם להתנתק מהאימפריאליזם ולהצטרף באופן פעיל למלחמה המתנגדת למתקפה האמריקנית ומסייעת לקוריאה. חבר טוב שלו היה כלוא במשך יותר מ-20 שנה כיוון שסרב להצטרף לשלושת העצמי, וסבל מכל סוגי העינויים והשפלות. כשהוא שאל את ויאו זונג איך אתה מתייחס לניסים שישו ביצע? והבנה, ביטלתי את כולם. לא להכיר בניסים של ישו שקול ללא להכיר בגן העדן של ישו. איך אדם יכול להיחשב לנוצרי אם הוא אפילו לא מכיר בגן העדן שישו עלה אליו? אולם, כמייסד כנסיית שלושת העצמי, ויאו זונג הפך לחבר בוועדה הפוליטית המייעצת. כשהוא נכנס לאולם העם הגדול של העם, הוא כנראה שכח לחלוטין את מילותיו של ישו. עליכם לאהוב את האל בכל לבכם ובכל נשמתכם ובכל נפשותיכם. זו המצווה הראשונה והגדולה ביותר, הברית החדשה, מתי 38:22.37. לפיכך הקיסר יבצע את הדברים של הקיסר, והאל יבצע את הדברים של האל, מתי 22:21. המכה סחרימה את רכוש המקדש, אילצה נזירים ונזירות ללמוד מרקסיזם-לניניזם כדי לשטוף את מוחם ואפילו אילצה אותם לעבוד. למשל, היה בית מלאכה בודיסטי בעיר נינגבו שבמחוז ג'ג'אנג. יותר מ-25 אלף נזירים ונזירות נאלצו לעבוד בו. מה שאף אבסורד יותר הוא שכדי לפורר את הבודיזם, המכה עודדה את הנזירים והנזירות להינשא. למשל, בדיוק לפני יום האישה, ב-8 במרס 1951, פדרצית הנשים בעיר צ'אנגשה שבמחוז אונן, ציוותה על כל הנזירות במחוז להחליט להינשא תוך ימים ספורים. כמו כן, נזירים צעירים ובריאים נאלצו להצטרף לכוחות הצבא ונשלחו לשדה הקרב לשמש כבשר תותחים. קבוצות דתיות שונות בסין התפרו תחת הדיכוי האלים שישמה המכס. האליטה האמיתית של הבודיזם והטאויזם דוחה. מבין אלו שנשארו, רבים חזרו לאורח חיים חילוני, בעוד שרבים אחרים נהיו חברים חשאיים במפלגה הקומוניסטית והתמחו בלבישת גלימות קאסה, גלימות טאויסטיות או גלימת כמרים ארוכה, כדי להוות את הכתבים הבודיסטים, את כתבי הקודש הטאויסטים ואת התנ"ך, וכדי לחפש בתורות אלו צידוקים לפעולותיה של המכס. הרס שרידי התרבות. הרס שרידי התרבות הוא חלק משמעותי בחורבן שזרה המכס בתרבות המסורתית. בהשלכת ארבעת המיושנים ספרים רבים שאין שני להם, קליגרפיות וציורים שנאספו על ידי אנשי רוח, הושלחו ללהבות או נגרסו לעיסת נייר. לג'אנג בוג'יון היה אוסף משפחתי של יותר מ10,000 ספרים. קציני המשמר האדום השתמשו בהם כדי להבעיר אש ולחמם את עצמם. מה שנותר נשלח לבתי חרושת לניאר ונגרס לעיסת נייר. המומחה למסגור קליגרפיה וציורים, הונג צ'יושנג, היה אדם מבוגר שנודע כדוקטור הפלא של הקליגרפיה והציורים העתיקים. הוא מסגר אין ספור יצירות אומן ברמה בינלאומית, כמו ציורי הנוף של קיסר סונג, הווי זונג, ציורי הבמבוק של סו דונג פו וציוריהם של וון ג'נג מינג וטנג בוהו. במהלך מספר עשורים, מרביתן של מאות הקליגרפיות והציורים העתיקים שהוא הציל הפכו לאוסף לאומי ממדרגה ראשונה. הקליגרפיות והציורים, שבאיסופם לא חסך שום מאמצים, סופגו כארבעת המיושנים והושלחו ללהבות. לאחר מכן, מר הונג אמר בדמעות, יותר מ-100 ג'ין, 50 קילוגרם, של ציורים וקליגרפיות, לקח כל כך הרבה זמן לשרוף אותם. בשעה שענייני עולם באים והולכים, עתיק, חדיש, הלוך ושוב, הנערות והערים בלתי משתנים בתפארתם ועוד יחזו בהם מן טיב זה. אם האנשים הסינים בימינו היו עדיין זוכרים חלק מההיסטוריה שלהם, סביר שהיו מרגישים אחרת כשהיו מדקלמים את השיר הזה שנכתב על ידי מנגה אורן. האתרים ההיסטוריים המפורסמים של ההר והנהר נחרבו ונעלמו בסערה של השלכת ארבעת המיושנים. לא רק שבקתת הסחלב, המקום שבו ואנג שייג'י כתב את הפתיחה לאוסף הפואמות שחוברו בבקתת הסחלב נהרסה, גם קברו של ואנג שייג'י נהרס. ביתו הראשון של וצ'נגן במחוז ג'אנגסו הוחרב. ביתו הראשון של וג'ינגזי במחוז הנווי רוסק, לוח האבן שעליו נכתב מאמרו של סו דונג פו בקתת השיקור הזקן בצד הדרך נדחף והופל על ידי המהפכנים הצעירים, והאותיות של לוח האבן גורדו. מהותה של התרבות הסינית עברה בירושה והצטברה במשך כמה אלפי שנים. מרגע שנהרסה, לא ניתן לשקמה. ובכל זאת המק סרסה אותה בברבריות בשם המהפכה ללא חרטה או בושה. כאשר ננחנו על ארמון הקיץ הישן, שנודע כארמון הארמונות, אשר נשרף כליל על ידי כוחות הברית האנגלו-צרפתית, כאשר ננחנו לעבודה האדירה של אנציקלופדית יונגלה שנהרסה על ידי להבות המלחמה של הפולשים, כיצד יכולנו לצפות שההרס שיגרם על ידי המכס יהיה נרחב הרבה יותר, יימשך זמן ארוך יותר ויהיה יסודי יותר מזה שנגרם על ידי פולשים כלשהם? הרס האמונות הרוחניות. בנוסף להריסת הצורות הפיזיות של הדת והתרבות, המכס גם השתמשה במיטב יכולתה כדי להרוס את הזהות הרוחנית של בני אדם שעוצבה על ידי אמונה ותרבות. ניקח כדוגמה את יחסה של המכס לאמונות אתניות. המכס החשיבה את המסורות של קבוצת המוסלמים הביא בתור אחד מארבעת המיושנים, החשיבה, התרבות, המסורת והמנהגים הישנים. לפיכך, היא הלצה את אנשי אבי לאכול בשר חזיר. האיכרים המוסלמים ומסגדיהם נדרשו לגדל חזירים, ועל כל משק בית הוטל לספק למדינה שני חזירים בשנה. המשמרות האדומים אף הלצו את הבודה הטיבטי החי, השני בחשיבותו, הפנצ'ן למה, לאכול צועת אדם. הם פקדו על שלושה נזירים ממקדש האושר, שממוקם בעיר חרבין שבמחוז אילונג ג'אנג, שהוא המקדש הבודיסטי הגדול ביותר שנבנה בעידן המודרני, 1921, לאחוז כרזות שעליהן נכתב, להזזל עם הסוטרות, הן מלאות שטויות. ב-1971 לין באו, סגן יושב ראש הוועדה המרכזית של המכס, ניסה להימלט מסין אך נהרג כשמטוסו התרסק באונדורקן שבמונגוליה. מאוחר יותר, במקום מגוריו של לין במאוג'איוון שבבייג'ינג נמצאו מספר ציטוטים קונפוציאנים. המכס פתחה אז במהלך מלא חמה להתחת ביקורת בקונפוציוס. כתב, ששם העת שלו הוא ליאנג סי-או, פרסם בדגל האדום, מגזין הדגל של המכס, מאמר שכותרתו מי הוא קונפוציוס? המאמר תיאר את קונפוציוס כמשוגע שניסה להשיב לאחור את גלגלי ההיסטוריה, וכדמגוג מטעה וממולח. לאחר מכן פורסמה סדרת קריקטורות ושירים שמייחסים לקונפוציוס תכונות צדניות. באופן זה הושמדו כבודן וקדושתן של הדת והתרבות. הרס אינסופי. בסין הקדומה הרחיבה הממשלה המרכזית את שלטונה רק עד רמת המחוז. מתחתיה, השבטים, קלאנס, הפטריארכלים ניהלו שלטון אוטונומי. כך שבהיסטוריה הסינית, ההרס כדוגמת שריפת הספרים וקבורת המלומדים הקונפוציאנים על ידי הקיסר צ'ין שי הונג בתקופת שושלת צ'ין, 221-207 לפאנס, וארבעת המבצעים לחיסול הבודהיזם בין המאה החמישית לעשירית על ידי שלושה וו וזונג אחד, נחפו כולם מלמעלה כלפי מטה, ולא היו מסוגלים באמת לחסל את התרבות. הקלאסיקות והרעיונות הקונפוציאנים והבודהיסטים המשיכו לשרוד במרחבים העצומים של החברה. בניגוד לכך, הקמפיין של השלכת ארבעת המיושנים על ידי תלמידי תיכון שהוסטו על ידי המקס, היה מהלך כלל ארצי המוני עם התלהבות ספונטנית. שליחת זרועותיה של המקס לכל כפר באמצעות סניפי מפלגה כפרים הביאה לשליטה כה אדוקה לחברה, עד שהתנועה המהפכנית של המקס התפשטה ללא סוף והשפיעה על כל אדם בכל סנטימטר של אדמת סין. מעולם לא היה בהיסטוריה קיסר כלשהו אשר עקר מלבבות האנשים את הדבר שהם החשיבו ליפה והמקודש ביותר, תוך שימוש באלימות ובתעמולה משמיצה ומעליבה, כפי שעשתה המקס. לעתים קרובות חיסול האמונה יכול להיות בעל השפעה גדולה יותר ומתמשכת יותר מההרס הפיזי לבדו. רפורמה באינטלקטואלים. התווים, סימני הכתב, הסינים מגלמים את מהותן של 5,000 שנות ציוויליזציה. הצורה והביטוי של כל תווה, הביטויים המיוחדים והרמיזות הספרותיות המורכבות מצירופי התווים, מביעים כולם משמעויות תרבותיות עמוקות. לא רק שהמקס פישטה את התווים הסינים, אלא שאפילו ניסתה להחליף אותן בכתב פדגש יוד נון סופית אין המבוסס על אותיות רומיות, לטיניות, מה שהיה מסיר מהתווים ומהשפה הסינית כל מסורת תרבותית. אבל תוכנית ההחלפה נכשלה, ובכך נמנע נזק נוסף לשפה הסינית. אולם האינטלקטואלים הסינים שירשו את התרבות מסורתית לא היו בעלי מזל רב כל כך, וההרס לא פסח עליהם. לפני שנת 1949 היו בסין כ2 מיליון אנשי רוח. למרות שחלקם למדו במדינות המערב, הם בכל זאת ירשו מספר מושגים קונפוציאנים. המקס בשום אופן אינה יכולה להרפות את שליטתה בהם, כיוון שכחברי מעמד המלומדים האריסטוקרטיים המסורתי, דרכי חשיבתם שיחקו תפקידים חשובים בעיצוב החשיבה של האנשים הרגילים. בספטמבר 1951 המקס יזמה את המבצע רחב היקף, תנועה לרפורמת החשיבה, אשר החלה באוניברסיטת בייג'ינג בקרב האינטלקטואלים, והיא דרשה לארגן מהלך, בקרב מורים במכללות, בחטיבות הביניים, בבתי ספר יסודיים ובקרב תלמידי המכללות, בו הם התוודו על עברם בנאמנות ובכנות, כדי לנקות כל אלמנטים של אנטי-מהפכנות. מאוצת את ובדגש נון גימל מעולם לא חיבב אינטלקטואלים. הוא אמר, הם צריכים להיות מודעים לאמת שלמעשה רבים מאנשי הרוח לכאורה, אם נדבר באופן יחסי, הם בורים למדי, ולפעמים פועלים וחקלאים יודעים יותר מהם. בהשוואה לעובדים ולעיקרים, אינטלקטואלים שטרם עברו רפורמה אינם נקיים, ובבדיקות האחרונות שערכנו, העובדים והעיקרים היו האנשים הנקיים ביותר, למרות שכפות ידיהם היו מלוכלכות ורגליהם מרוחות בזבל פרות. רדיפת המקס את אנשי הרוח החלה במגוון צורות של אישומים המסתרים מהביקורת של שון משנת 1951 על ניהול בתי ספר עם כסף של נדבות, ועד להתקפותיו האישיות של מאו צטונג בשנת 1955, על הסופר ופנג קנטי מהפכני. בהתחלה אנשי הרוח לא סופגו כקבוצה ריאקציונרית, אבל בשנת 1957, לאחר שמספר קבוצות דתיות גדולות נכנעו בגלל תנועת החזית האחידה, המקס יכלה למקד את מאמציה באינטלקטואלים. כך יצא לדרך מהלך האנטי-ימניים. בסוף פברואר 1957, בהצהרה, אפשרו למאה פרחים לפרוח ולמאה אסכולות מחשבה להתחרות, המקס קרא לאינטלקטואלים להביע את הצעותיהם וביקורתם למפלגה והבטיחה שלא תהיה נקמה. אותם אינטלקטואלים לא היו מרוצים מהמקס כבר זמן רב, בגלל שליטתה בכל התחומים אפילו בתחומים שאנשיה לא היו מומחים בהם, ובגלל שירגה אנשים חפים מפשע במסגרת מהלכיה לדיכוי האנטי-מהפכנים בשנים 1950-1953, ולחיסול האנטי-מהפכני בשנים 1955-1957. הם חשבו שהמקס נעשתה סוף סוף רחבת אופקים ופתוחה לרעיונות חדשים, ולכן החלו להביע את תחושותיהם האמיתיות והביקורת שלהם הלכה והתלעתה. שנים רבות מאוחר יותר, יש עדיין אנשים רבים המאמינים שמאוצת את ובדגש נון גימל התחיל לתקוף את אנשי הרוח רק לאחר שאיבד את סבלנותו לביקורת הנוקבת הקשה מדי. אולם מתברר שהאמת היא אחרת. ב-15 במאי 1957, מאוצת תונג כתב מאמר שכותרתו דברים מתחילים להשתנות, והפיץ אותו בקרב פקידי המקס הבכירים. במאמר נאמר, בתקופה האחרונה אנשי הימין הביעו את נחישותם וקנותם. אנשי הימין, שהם אנטי-קומוניסטים, עושים ניסיון נואש לגרום לטייפון בדרגה מעל 7 בסין. והם כל כך נחושים בדתם להרוס את המפלגה הקומוניסטית. לאחר מכן, אותם פקידים בכירים שהיו אדישים למבצע אפשרו למאה פרחים לפרוח ולמאה אסכולות להתחרות, נהיו פתאום משולבים וחרוצים. ביתו של ג'אנג בו ג'ון כתבה בזיכרון תולדות חייה, העבר אינו מתפוגג כעשן. לי וויהן, השר במשרד חזית העבודה המאוחדת, התקשר אישית לג'אנג בו ג'ון כדי להזמין אותו לפגישת תיקון, כדי שיביע את עמדתו על המקס. ג'אנג התיישב, כך ארגנו, על ספה בשורה קדמית. מבלי שהיה מודע לכך שזו מלכודת, ג'אנג הביע את ביקורתו על המקס. לאורך כל הפגישה לי וויהן נראה נינוח. ג'אנג חשב, כנראה, שלי הסכים עם דבריו. הוא לא ידע שלי היה מדושן עונג לראות את הטרף שלו נופל אל המלכודת. לאחר הפגישה ג'אנג סווגה כאיש הימין מספר אחד בסין. ניתן לציין רצף של תאריכים בשנת 1957, בהם הועברו הצעות או נאומים של אינטלקטואלים, ובהם עלו ביקורות והצעות לשיפורים. מוסד התכנון המדיני של ג'אנג בו ג'ון ב-21 במאי, עמדות אנטי-סובייטיות אבסורדיות של לונג יון מ-22 במאי, ועדת הפיצויים של לו לונג ג'ים מ-22 במאי. נאום הביקורת על הסוציאליזם הפאודלי של המקס של לין שיילינג באוניברסיטת פקינג ב-30 במאי, על המפלגה להפסיק להנחות את האומנות של וו זוג ונג ב-31 במאי והמפלגה שולטת על העולם של צ'ו אין פינג מחת ביוני. כל ההצעות והנאומים האלה הוזמנו והוצאו לאחר שמעוצת את וו דגש נון ג' כבר השחיז את סכין הקצבים שלו. כצפוי, כל האינטלקטואלים האלו תויגו מאוחר יותר כאנשי ימין. היו יותר מ-550,000 אנשי ימין שכאלה בכל רחבי סין. על פי המסורת הסינית, את המלומדים אפשר להרוג, אך אי אפשר להשפיל. המקס הייתה מסוגלת להשפיל את אנשי הרוח על ידי שלילת זכותם לשרוד, ואף על ידי הפללת בני משפחותיהם, עד שהם יסכימו להשפלה. אינטלקטואלים רבים אכן נכנעו. לאורך המסלול הזה, חלקם הלשינו על אחרים כדי להציל את עצמם, דבר ששבר את ליבם של רבים. אלה שלא נכנעו להשפלה, הומתו ושימשו כדוגמאות למען הפעלת טרור על אינטלקטואלים אחרים. כך נמחק מעמד המלומדים המסורתי שהיה מופת למוסריות חברתית. מאוצת ונג אמר, על מה יכול היה הקיסר צ'ין שי הונג להתרברב? הוא הרג רק 460 מלומדים קונפוציאנים, אך אנחנו הרגנו 46,000 אינטלקטואלים. בדיקוי האנטי-מהפכנים, האם לא הרגנו גם כמה אנטי-מהפכנים משכילים? התווכחתי עם הפרו-דמוקרטים שהאשימו אותנו בכך שאנחנו מתנהגים כמו הקיסר צ'ין שי הונג. אמרתי שהם טועים. עלינו עליו פי 100. אכן, מאו אסף מעבר להריגתם של אנשי הרוח. באופן חמור יותר, הוא הרס את רוחם וליבם. יצירת רושם של תרבות על ידי שמירה על מראה חיצוני של מסורת אך החלפת התוכן. לאחר שהמקס ימצא את הרפורמות הכלכליות ואת מדיניות הדלת הפתוחה, היא שיפצה כנסיות ומקדשים בודיסטים וטאויסטים רבים. היא גם ארגנה מספר ירידים במקדשים בסין, כמו גם ירידי תרבות ברחבי העולם. זה היה המאמץ האחרון של המקס לנצל ולהרוס את שרידי התרבות המסורתית. למקס היו שתי סיבות לעשות זאת. מצד אחד, טוב הלב שמוטבע בטבע האנושי, שאותו המקס אינה מסוגלת להשמיד, יוביל להרס תרבות המפלגה. מצד שני, המקס התכוונה להשתמש בתרבות המסורתית כתכשירים קוסמטיים על פניה, כדי להסתיר את טבע המרושע, רמאות, רשעות ואלימות. מהותה של תרבות היא המשמעות המוסרית הפנימית שלה, בעוד שלצורותיה השטחיות יש ערך בידורי בלבד. המקס שיקמה את מרכיבי השטחיים של התרבות, אלה שמספקים בידור, כדי להסתיר את כוונתה להרוס את המוסריות. לא משנה כמה תערוכות אומנות וקליגרפיה ארגנה המקס, כמה חגיגות תרבות עם ריקודי הדרקון וריקודי אריה היא הפיקה, כמה ירידי מזון היא ערכה, או כמה מבנה ארכיטקטורה קלאסיים היא בנתה, המפלגה פשוט משקמת את החזות השטחית, אך לא את המהות של התרבות. במקביל, המקס קידמה את מוצגי הרעבה התרבותיים שלה בתוך ומחוץ לסין למען המטרה היחידה של שימור כוח פוליטי. פעם נוספת, ניקח את המקדשים כדוגמה. מקדשים אמורים להיות מקומות בהם אנשים מטפחים, שומעים פעמונים בבוקר וטופים בשעת השקיעה, וסבוגדים לבודה תחת מנורות שמן בוערות. גם אנשים בחברה הרגילה יכולים להתוודות ולסגוד שם. הטיפוח דורש לב טהור שאינו רודף אחרי דבר. גם התוודות וסגידה דורשות סביבה רצינית ומכובדת. אולם, המקדשים הפכו לאתרי תיירות למען רווחים כלכליים. מבין האנשים שעדיין מבקרים כיום במקדשים בסין, כמה מהם באמת הגיעו כדי להרהר בטעויותיהם בלב ישר ורוחש כבוד כלפי הבודה, מיד לאחר שהתקלחו והחליפו את בגדיהם? שיקום הרושם החיצוני, החריסת המשמעות הפנימית של התרבות המסורתית, היא הטקטיקה שהמקס נקטה כדי לבלבל את הציבור. יהזה הבודהיזם, דתות אחרות או צורות תרבות שנגזרו מהם, המקס במכוון מבזה אותם בצורה כזאת. 3. תרבות המפלגה. בזמן שהמפלגה הרסה את התרבות המסורתית החצי אלוהית, היא הקימה חרש את תרבות המפלגה שלה באמצעות מהלכים פוליטיים רציפים. תרבות המפלגה שינתה את הדור המבוגר, הרעילה את הדור הצעיר והשפיעה גם על ילדים. השפעתה הייתה עמוקה ורחבה ביותר. אפילו כשאנשים רבים ניסו לחשוף את רשותה של המקס, הם לא יכלו להימנע מלאמץ את דרכי השיפוט של טוב ורע, את שיטות הניתוח ואת אוצר המילים שפיתחה המקס, שבהכרח נושא את חותמה של תרבות המפלגה. תרבות המפלגה לא רק ירשה את הרשעות היסודית של התרבות המרקסיסטית-לניניסטית הזרה, אלא גם שילבה במיומנות את כל האלמנטים השליליים מאלפי השנים של תרבות סינית, יחד עם המהפכה האלימה ופילוסופית המאבק של תעמולת המפלגה. האלמנטים השליליים האלה כוללים את מאבקי הכוח הפנימיים בתוך משפחת המלוכה, יצירת קליקות לצורך רדיפה אחר אינטרסים אנוכיים, הולכת שולל פוליטית כדי לגרום סבל לאחרים, ושימוש בטקטיקות מלוכלכות וקנוניות. במהלך המאבק להישרדות המקס בעשורים שחלפו, מאפייני הרמאות, הרשעות והאלימות שלה הואשרו, הוזנו והועברו הלאה. רודנות ודיקטטורה הן טבעה של תרבות המפלגה. התרבות הזו משרתת את המפלגה במאבקי הפוליטיים והמעמדיים. אפשר להבין כיצד תרבות זו יוצרת את סביבת המפלגה ההומניסטית של טרור ורודנות מארבעה היבטים שונים. היבט השליטה והפיקוח. א. תרבות של בידוד. התרבות של המפלגה הקומוניסטית היא מונופול מבודד ללא חופש מחשבה, דיבור, התאגדות או אמונה. המנגנון של שליטת המפלגה דומה למערכת הידראולית, שמתבססת על לחץ גבוה ובידוד כדי לשמר את מצב השליטה שלה. אפילו דליפה קטנה אחת עלולה לגרום למערכת להתמוטט. לדוגמה, המפלגה סרבה לדו-שיח עם הסטודנטים במהלך תנועת הסטודנטים של 4 ביוני, כיוון שחשש שאם הדליפה הזאת תפרוץ, העובדים, האיכרים, האינטלקטואלים ואנשי הצבא ידרשו גם הם לנהל דו-שיח. כתוצאה מכך, סין, בסופו של דבר, הייתה נעה לכיוון דמוקרטיה, מה שהיה מהווה ערעור על הדיקטטורה החד-מפלגתית. לכן, הם העדיפו לבצע רצח מאשר להיענות לבקשת הסטודנטים. כיום המקס מעסיקה עשרות אלפי שוטרי רשת כדי לפקח על רשת האינטרנט, וחוסמת ישירות את כל האתרים הזרים שהמקס אינה אוהבת. ב. תרבות של טרור. במהלך 55 השנים האחרונות, המקס השתמשה בטרור כדי לדכא את רוחם של האנשים הסינים. כדי לאלץ את האנשים לציית למרותה הם השתמשו ביעילות בשוטים ובסכיני קצבים, אנשים אף פעם לא יודעים מתי אסונות בלתי צפויים יונחתו עליהם. האנשים, החיים בפחד, הפכו לצייתנים. תומכי דמוקרטיה, הוגי דעות בלתי תלויים, ספקנים בתוך מערכת המקס וחברים במגוון קבוצות רוחניות הפכו מטרות לרצח כאמצעי להזהיר את הציבור הרחב. המפלגה מעוניינת לכרות כל התנגדות עוד בראשיתה. ג. תרבות של רשת פיקוח. שליטתה של המקס בחברה היא מקיפה מאוד. יש מערכת של רישום משקי הבית, מערכת ועדות, של המפלגה, של תושבי השכונה ומבנה של ועדות מפלגה ברמות שונות. סניפי מפלגה מוקמים ברמה של פלוגה. לכל כפר וכפר יש סניף מפלגה שלו. לחברי המפלגה ותנועת הנוער הקומוניסטית יש פעילויות סדירות. המקס גם קידמה סדרת סיסמאות פרסום מתאימות. מספר דוגמאות הן, שמור על הדלת שלך ותשגיח על האנשים שלך, מנע מהאנשים שלך לעתור, ישם בתוקף את מערכת אכיפת החובות, הבטח מילוי החובות ובדגש ודאי על מי נופלת האחריות. שמור ופקח בקפדנות. היה רציני בנוגע למשמעת ולתקנות והבטח שאמצעי פיקוח מניעתיים ושוטפים יפעלו 24 שעות ביממה. משרד 610 יקים ועדת פיקוח ומעקב שתבחן ותשגיח על הפעילויות בכל אזור ובכל יחידת עבודה בפרקי זמן בלתי קבועים. ד. תרבות של הפללה. המקס הזניחה לחלוטין את העקרונות של שלטון החוק בחברה המודרנית וקידמה במרץ את מדיניות הטלת האשמה. היא השתמשה בכוחה המוחלט כדי להעניש את קרוביהם של אלו שתויגו כבעלי קרקעות, עשירים, ריאקציונרים, גורמים שליליים וימניים. היא הציעה את תיאורית מוצא המעמדות. כיום, המקס מוסיפה לאחריות של המנהיגים הבכירים, ונוזפת בהם בפומבי אם הם נכשלים בתפקידם כמנהיגים, לנקוט באמצעים הנאותים למנוע ממתרגלי הפלון גונג לנסוע לבייג'ינג לעורר בעיות. במקרים חמורים יינקטו צעדים משמעתיים. אם אדם אחד מתרגל פלון גונג, כל בני משפחתו יפוטרו, אם אחד מעובדי היחידה מתרגל פלון גונג, הבונוס של כל אחד מעובדי החברה יעוקב. המקס גם הוציאה מדיניות מפלה שמסווגת ילדים לכאלו שיכולים לקבל חינוך ולעבור טרנספורמציה, או לחמשת המעמדות השחורים, בעלי קרקעות, חקלאים עשירים, ריאקציונרים, אלמנטים שליליים וימניים. המפלגה קידמה את העיינות למפלגה ואת מיקום הצדק מעל לנאמנות המשפחתית. מערכות כמו מערכת ארכיון הסגל והארגון ומערכת שינוי מיקום זמני הוקמו כדי לוודא את יישום המדיניות שלה. ניתן עידוד לאנשים להאשים ולחשוף אחרים והם תוגמלו על תרומתם למפלגה. היבט התעמולה. א. תרבות של כל אחד. במהלך המהפכה התרבותית, סין הוצפה בסיסמאות כגון הוראות עליונות, משפט אחד, של מאו, נושא משקל של 10,000 משפטים, אשר כל אחד מהם הוא אמת. כל אמצעי התקשורת הולוו לשיר את התשבחות וביחד להביע תמיכה קולקטיבית במפלגה. כשהיה צורך, מנהיגים מכל דרגות המפלגה, הממשלה, הצבא, העובדים, ליגת הנוער וארגוני אנשים היו מוצאים לתצוגה כדי להביע את תמיכתם. כל אחד נאלץ לעבור דרך הקושי הזה. ב. תרבות לקידום האלימות. מאו צה-טונג אמר, עם 800 מיליון בני אדם, איך זה יכול לעבוד בלי מאבק? ברדיפת הפלון גונג, ג'אנג זמין אמר, אין ענישה על הקעת מתרגלי פלון גונג למוות. המקס דגלה במלחמה טוטלית, ופיצצת האטום היא רק נמר של נייר. אפילו אם תמות חצי מהאוכלוסייה, החצי הנותר עדיין ישחזר את ארצנו מהריסות. ג. תרבות של הסתה לשנאה. המדיניות הלאומית הבסיסית הפכה להיות, לא לשכוח את סבלם של המעמדות, החלשים, ולזכור בתקיפות את הטינה בדמעות ובדם. אכזריות כלפי האויב המעמדי זכתה לשבחים כמידה טובה. המקס לימדה, נשוך אל תוך שנאתך, לעס אותה ובלה. שתול את השנאה אל תוך לבך כדי שהיא תלבלב. ד. תרבות של הונאה ושקרים. נפרט מספר דוגמאות לשקריה של המקס. במהלך הזינוק הגדול קדימה, 1958, היא אמרה, היבול בשטח של מו אחד הוא יותר מ-10,000 ג'ין, שווה ערך ל-7.5 קילוגרם של יבול למטר ריבוע אחד, אף לא אדם אחד נהרג בכיכר טיאננמן, במהלך הטבח ב-4 ביוני 1989. השתלטנו על נגיף הסארס ב-2003. כעת היא התקופה הטובה ביותר לזכויות אדם בסין, ושלושת המייצגים. ה. תרבות שטיפת המוח. להלן מספר סיסמאות שהמקס המציאה כדי לשטוף את מוחם של האנשים. לא תהיה סין חדשה ללא המפלגה הקומוניסטית. הכוח במרכז שמוביל את המטרות שלנו קדימה הוא המקס, והבסיס התיאורטי שמנחה את החשיבה שלנו הוא המרקסיזם-לניניזם, שמור על התיישרות מקסימלית עם הוועדה המרכזית של המפלגה. יישם את פקודת המפלגה אם אתה מבין אותה. אפילו אם אינך מבין, יישם אותה בכל מקרה, וההבנה שלך תעמיק תוך כדי ביצוע ההוראות. ו. תרבות של חנופה. השמים והארץ הם כבירים, אך כביר עוד יותר הוא טוב הלב של המפלגה. אנחנו חייבים את כל ההישגים שלנו למפלגה. אני מתייחס אל המפלגה כאל אמי, אני משתמש בחיי שלי כדי להגן על הוועדה המרכזית של המפלגה. מפלגה כבירה מעוללת וצודקת, מפלגה בלתי ניצחת, וכך הלאה. זין. תרבות של יומרנות. המפלגה הקימה מודלים, יצרה דוגמאות בזו אחר זו ופתחה במבצעי התקדמות האידיאולוגיה והאתיקה הסוציאליסטית, והחינוך האידיאולוגי. בסופו של דבר, אנשים המשיכו לעשות אותם הדברים שעשו לפני כל מבצע שכזה. כל ההרצאות הציבוריות ומפגשי הלימוד ושיתוף ההתנסויות הפכו לרצינות רבתנית, ואמות המידה המוסריות של החברה המשיכו לקחת זינוקי ענק לאחור. ההיבט של היחסים הבין אישיים. א. תרבות של קנאה. המפלגה קידמה את השוויון המוחלט, כך שכל מי שבולט יהיה מטרה להתקפה. אנשים מקנאים באלו שיש להם יכולות גדולות יותר ובאלו שעשירים יותר, תופעה המוכרת בשם, תסמונת העין האדומה. ב. תרבות של אנשים שדורכים זה על זה. המקס קידמה, היאבק פנים אל פנים והלשן גב אל גב, הלשנה על השותפים, הכנת מידע כתוב כדי להפליל אותם, זיוף עובדות והגזמת שגיאותיהם, בהתנהגויות סוטות אלה נעשה שימוש כדי לאמוד את מידת הקרבה למפלגה ואת עוצמת התשוקה להתקדם. השפעות עדינות על מצבם הנפשי הפנימי של האנשים והתנהגותם החיצונית. א. תרבות שהופכת את בני האדם למכונות. המפלגה מעוניינת שאנשים יהיו הברגים שלא מחלידים לעולם במכונת המהפכה, שיהיו כלי מעולף למען המפלגה, שישמו את תקוף בכל כיוון שהמפלגה מנחה אליו, חייליו של היור מאומאזינים למפלגה במידה הרבה ביותר, הם הולכים לכל מקום שהם נדרשים בו ומתיישבים בכל מקום שיש בו קשיים. ב. תרבות שמבלבלת טוב ורע. במהלך המהפכה התרבותית המקס, העדיפה את העשבים הסוציאליסטיים על פני הגידולים הקפיטליסטיים. פקדו על הצבא לראות בשביל להראות שבטווח ה-4 ביוני, בתמורה ל-20 שנות יציבות. המקס גם עושה לאחרים מה שאדם אינו מעוניין שיעשה לעצמו. ג. תרבות של שטיפת מוח עצמית, כפויה וצייתנות ללא תנאי. דרגים נמוכים מצייתים לפקודות של הדרגים הבכירים וכל המפלגה מצייתת לוועדה המרכזית של המפלגה. היאבק בחוסר רחמים כדי לחסל כל מחשבה אנוכית שמבזיקה במחשבתך, הצעת מהפכה במעמקי נפשך, שמור על התיישרות מרבית עם הוועדה המרכזית של המפלגה, אחד את הכוונות, אחד את הצעדים, אחד את ההנחיות ואחד את הפקודות. ד. תרבות שמחזקת את עמדת המתרפס. בלי המפלגה הקומוניסטית סין תהיה בתוהו ובוהו, סין כל כך גדולה. מי עוד יכול להנהיג אותה מלבד המקס? אם סין תתמוטט, זה יהיה אסון כלל עולמי, אז עלינו לעזור למקס לשמר את מנהיגותה. מתוך פחד והתגוננות עצמית, פעמים רבות הקבוצות שמדוכאות תמידית על ידי המקס נראות אף יותר שמאלניות ממנה. קיימות דוגמאות רבות נוספות כמו אלו. נראה שכל קורא יכול למצוא סוגים שונים של אלמנטים של תרבות המפלגה מניסיונותיו האישיים. אנשים שחוו את המהפכה התרבותית עשויים עדיין לזכור בצורה חיה את ההצגות לדוגמה של האופרות המודרניות, בהן מילות השירים המכילות את מילותיו של מאו, ואת ריקוד הנאמנות. רבים עדיין זוכרים את המילים מהדיאלוגים של הנערה לבנת השיער, מלחמת המנהרות ומלחמת המוקשים. באמצעות עבודות ספרותיות אלה המקס שטפה את מוחם של האנשים, ממלאת בכפייה את מוחם במסרים כגון, כמה מבריקה ונפלאה היא המפלגה, עד כמה המפלגה נאבקה, במאמצים מפרכים ובגבורה, כנגד האויב, כמה חיילי המפלגה מסורים לחלוטין למפלגה, כמה הם מוכנים להקריב את עצמם למען המפלגה, וכמה מטופשים ומרושעים הם האויבים. יום אחר יום, מכונת התעמולה של המקס מזריקה בכפייה לכל אינדיבידואל את האמונות הנדרשות על ידי המפלגה הקומוניסטית. כיום, אם מישהו היה שב לראות את הפואמה האפית של ריקוד המחזמר, המזרח הוא אדום, הוא היה מבין שהמהות של כל המוטיב המרכזי וסגנון המופע הוא הריגה, הריגה ועוד הריגה. במקביל, יצרה המקס את המערכת שלה לנאומים והרצאות, כמו השפה המגדפת הספוגה בביקורת, מילות החנופה ששרים בשירי העלה למפלגה, והטקסיות הרשמית הנדושה בדומה למאמר בשמונה חלקים. המקס גורמת לאנשים לדבר באופן בלתי מודע עם דפוסי חשיבה המקדמים את התפיסה של מלחמת המעמדות, גורמת להם להלל את המפלגה, וגורמת להם להשתמש בשפה שתלטנית במקום בהיגיון רגוע ורציונלי. בנוסף, המקס משתמשת לרעה באוצר המילים הדתי ומבטת את תוכנם של מונחים אלו. צעד אחד מעבר לאמת הוא כזב. תרבות המפלגה של המקס גם מנצלת לרעה את המוסריות של המסורת במידה מסוימת. לדוגמה, התרבות המסורתית מוכירה את האמונה, וכך גם המפלגה הקומוניסטית. אולם, מה שהמקס מקדמת הוא נאמנות ויושר למפלגה. התרבות המסורתית מדגישה את כיבוד ההורים. המקס יכולה לאסור אנשים אם הם לא מספקים את צורכי הוריהם, אך הסיבה האמיתית לכך היא שאחרת ההורים האלה יהפכו לנטל על הממשלה. כאשר זה מתאים לצורכי המפלגה, הילדים נדרשים להציב גבולות ברורים המפרידים אותם מהוריהם. התרבות המסורתית מדגישה נאמנות, אך עם זאת, לאנשים יש חשיבות עליונה, האומה אחריהם, אחרון הוא השליט. הנאמנות שמועדפת על המקס היא מסירות עיוורת, כל כך עיוורת באופן מוחלט שהאנשים נדרשים להאמין במקס ללא תנאי, ולציית לה מבלי להטיל ספק. לעתים קרובות, המילים שהמקס עושה בהן שימוש מטעות מאוד. למשל, היא קוראת למלחמת האזרחים בין מפלגת העם הלאומית, קומינטנג, לקומוניסטים, מלחמת השחרור, כאילו שאנשים שוחררו מדיכוי. המקס קוראת לתקופה שלאחר שנת 1949, לאחר יסוד האומה, כשלמעשה, סין התקיימה זמן רב מאוד לפני כן. המקס פשוט יסדה משטר פוליטי חדש. הרעב הגדול בין שלוש השנים נקרא שלוש השנים של אסון הטבע, כשלמעשה, זה כלל לא היה אסון טבע, אלא אסון שכולו ידי אדם. אולם, כששומעים את המילים האלה בחיי היום-יום ומושפעים מהן באופן בלתי מורגש, אנשים מקבלים, באופן בלתי מודע, את האידיאולוגיות שהמקס התכוונה להחדיר בהם. בתרבות המסורתית, המוסיקה נתפסת כדרך לריסון התשוקות האנושיות. בספר המוסיקה, יואשין ובדגש, כרך 24 של רשומות ההיסטוריון, שי ג'י, סימה צ'יין, 145-85 לפנס, אמר שטבע האדם הוא שלב, תחושות של עניינים חיצוניים משפיעות על רגשותיו של האדם ומעוררות את רגש האהבה או השנאה בהתבסס על אופיו של האדם וחכמתו. אם הרגשות האלה אינם מרוסנים, האדם יתפתה לפיתויים חיצוניים אינסופיים, והתאמה ברגשותיו הפנימיים לביצוע מעשים רעים רבים. לפיכך, אמר סימה צ'יין, הקיסרים של העבר השתמשו בתקסים ובמוסיקה כדי לרסן את האנשים. השירים צריכים להיות מעודדים אך לא גסים, עצובים אך לא מצערים יתר על המידה. הם צריכים להביע רגשות ותשוקות, אך גם להיות בעלי שליטה על רגשות אלה. קונפוציוס אמר במאמרות, ניתן לסכם את 300 הפסוקים של שירי התהילה, אחת מששת הקלסיקות שנאספו ונערכו על ידי קונפוציוס, במשפט אחד, אל תחשוב רע. בכל אופן, המקס השתמשה בדבר כה מקסים כמו מוסיקה, כשיטה לשטיפת מוחם של האנשים. שרו שירים כמו, סוציאליזם זה טוב, לא תהיה סין חדשה ללא המפלגה הקומוניסטית, ורבים אחרים, החל מגן הילדים ועד לאוניברסיטה. כאשר שרו את השירים הללו, אנשים קיבלו אליהם באופן בלתי מודע את המשמעויות של מילות השירים. מעבר לכך, המקס גנבה את הלחנים של השירים העממיים המלודיים ביותר, והחליפה את מילותיהם בכאלה שאילו את המפלגה. זה שימש גם להריסת התרבות המסורתית וגם לקידום המפלגה. הנאום על ספרות ואומנויות בפורום ינן, של מאו, כאחד מהמסמכים הקלאסיים של המקס, מיקם את המאמצים התרבותיים ואת הצבא כשתי חזיתות קרב. הוא טען שלא די בכך שיש צבא חמוש, נדרש גם צבא של אומנות ספרותית. המאמר קובע את ההתניות שאומנות ספרותית צריכה לשרת את הפוליטיקה, ושאומנות ספרותית של מעמד הפועלים. הן גלגלי השיניים והברגים של מכונת המהפכה. מערכת שלמה של תרבות מפלגה התפתחה מתוך זה, כאשר האתאיזם ומלחמת מעמדות במרכזה. המערכת הזאת מנוגדת לחלוטין לתרבות המסורתית. תרבות המפלגה אכן נתנה שירות נכבד כשעזרה למקס להשיג כוח ושליטה על החברה. כמו הצבא, בתי הכלא וכוחות המשטרה שלה, כך גם תרבות המפלגה היא מכונת אלימות שמספקת סוג שונה של אכזריות, אכזריות תרבותית. אכזריות תרבותית זו, בכך שהרסה 5,000 שנות תרבות מסורתית, המעיטה את כוח רצונם של האנשים והיררה את לכידות האומה הסינית. כיום, סינים רבים בורים לגמרי לגבי מהותה של התרבות המסורתית. חלקם אף משווים את 50 שנות תרבות המפלגה ל-5,000 השנים של התרבות הסינית המסורתית. זה דבר מצער לאנשים הסינים. רבים אינם מבינים שהתנגדותם לתרבות המסורתית, כביכול, היא בעצם התנגדות לתרבות המפלגה של המקס ולא לתרבות המסורתית האמיתית של סין. אנשים רבים מקווים להחליף את המערכת הסינית הנוכחית במערכת דמוקרטית מערבית. במציאות, הדמוקרטיה המערבית הוקמה אף היא על בסיס תרבותי, שראוי לציין שזוהי הנצרות, המאמינה שכל אחד שווה בעיני האל, ובכך היא מכבדת את הטבע האנושי ואת הבחירה האנושית. כיצד ניתן להשתמש בתרבות המפלגה, הרודנית והבלתי אנושית של המקס כבסיס למערכת דמוקרטית כמו זו של המערב? סיכום. סין החלה לסטות מהתרבות המסורתית בתקופת שושלת סונג, 9601279 לספירה, ומאז התרבות הזו חוותה ביזה מתמדת. לאחר תנועת הארבע במאי 1919, חלק מהאינטלקטואלים שהשתוקקו להצלחה מהירה ולרווח מיידי ניסו למצוא עבור סין דרך, בכך שהתרחקו מהתרבות המסורתית לכיוון תרבות המערב. למרות זאת, עימותים ושינויים בתחום התרבותי נותרו מוקד לתחרות אקדמית, ללא התערבות כוחות המדינה. אך כשהמקס הוקמה, היא העלתה את העימותים התרבותיים לדרגה של מאבק חיים ומוות עבור המפלגה. המקס התחילה לממש פעולות של התקפה ישירה על התרבות המסורתית, תוך שימוש באמצעים הרסניים, כמו גם פגיעה עקיפה בצורה של אימוץ הפסולת ופסילת העיקר. הרס התרבות הלאומית היה גם תהליך של הקמת תרבות המפלגה. המקס חתרה תחת המצפון האנושי והשיפוט המוסרי, ובכך גרמה לאנשים להפנות עורף לתרבות המסורתית. אם תרבות לאומית נהרסת לחלוטין, מהות האומה תיעלם יחד עתה, ומה שישאר לאומה הוא רק שם ריק מתוכן. זאת איננה אזהרה מוגזמת. במקביל, הרס התרבות המסורתית הביא לעם הסיני נזק פיזי בלתי צפוי. התרבות המסורתית מעריכה את אחדות השמיים והאנושות, ואת דו הקיום ההרמוני בין בני האנוש לטבע. המקס הכריזה על עושר אינסופי ממלחמה עם השמיים והארץ. התרבות הזו של המקס הובילה ישירות להורדה חמורה של דרגת איכות הסביבה הטבעית המציקה כיום לסין. נבחן כדוגמה את מקורות המים בסין. העם הסיני שנטש את הערך המסורתי של אציל מעריך את העושר, אך הוא מרוויח את עונו בדרכים עגונות, שדד וזיהם ללא רסן את הסביבה הטבעית. כיום, יותר מ-75% מ-50,000 הקמם של נערות סין בלתי מתאימים למחייה של דגים. יותר משליש ממי התאום זוהמו אפילו כבר לפני כעשור והמצב עכשיו ממשיך להתדרדר. סוג מוזר של מופע קרה בנהר הוויה. ילד קטן ששיחק בנהר המוצף שמן, יצר ניצוץ שברגע שפגע על פני המים של הנהר הציק להבה שגובה כ-5 מטרים. תוך שהאש געשה אל האוויר נשרפו לאפר יותר מ-10 עצי ערבה בסביבה. ניתן לראות בנקל שלא ייתכן שעלו ששותים מים כאלה לא יפתחו סרטן או מחלות מוזרות אחרות. בעיות סביבתיות אחרות כגון היווצרות שטחי מדבר וקרקע מלוכה בצפון מערב סין, וזיהום תעשייתי באזורים מתפתחים, קשורות כולן לכך שהחברה איבדה את הכבוד שרכשה לטבע. התרבות המסורתית מכבדת את החיים. המקס טוענת שמרד הוא מוצדק, ושמאבקים נגד בני האדם מלאים באושר. בשם המהפכה, המפלגה מסוגלת לרצוח ולהרעיב למוות עשרות מיליוני בני אדם. זה גרם לאנשים להפחית בערכם של החיים, דבר שמעודד את סגסוג המוצרים המזויפים והרעילים בשוק. בעיר פויאנג שבמחוז ענוואי למשל, תינוקות בריאים רבים פיתחו גפיים קצרים, גוף רזה וחלש וראשים מוגדלים במהלך תקופת הינקות שלהם. 8 תינוקות נפטרו מהמחלה המוזרה הזו. לאחר חקירה התגלה שהמחלה נגרמה מאבקת חלב רעילה שיוצרה על ידי יצרן תאב ביצה בעל לב שחור. יש אנשים שמאכילים סרטנים, נחשים וצבים בהורמונים ואנטיביוטיקה, מערבבים אלכוהול תעשייתי לתוך יין לשתייה, מבהירים אורז תוך שימוש בשמני אפייה תעשייתיים, ומלבינים קמח ללחם עם חומרי עברה תעשייתיים. במשך 8 שנים, יצרן במחוז הענן ייצר מדי חודש אלפי טונות של שמן בישול כשהוא משתמש בחומרים המכילים חומרים מסרטנים כמו שמן פסולת, שמן שסחטו משאריות ארוחות, או חומר מושלח שהכיל שרידי שמנים לאחר שנעשה בו שימוש. ייצור מזונות רעילים אינו תופעה מקומית או מוגבלת, אלא תופעה נפוצה בכל רחבי סין. דבר זה קשור באופן הדוק למרדף המתמיד אחר רווח חומרי שבא בעקבות הרס התרבות, והתדרדרות המוסריות האנושית שבאה בעקבותיו. בניגוד למונופול המוחלט ולבלעדיות של תרבות המפלגה, לתרבות המסורתית יש יכולת אינטגרטיבית עצומה. במהלך שושלת טאנג המשגשגת, תורות של בודהיזם, נצרות ודתות מערביות אחרות התקיימו בדו-קיום הרמוני עם המחשבה הטאואיסטית והקונפוציאנית. תרבות סינית מסורתית אותנטית שמרה על עמדה פתוחה וסובלנית כלפי הציביליזציה המערבית המודרנית. 4 הדרקונים של אסיה, סינגפור, טייוואן, דרום קוריאה והונג קונג, יצרו את הזהות התרבותית של הקונפוציאני החדש. כלכלותיהן מרקיעות השחקים הוכיחו שתרבות מסורתית לא מהווה עיכוב להתפתחות חברתית. במקביל, תרבות מסורתית אותנטית עומדת את איכות חיי האדם על בסיס העושר מבפנים ולא הנוחיות החומרית שמבחוץ. הייתי מעדיף שאף אחד לא יאשים אותי מאחורי גבי, מאשר שמישהו יעלל אותי בפני. עדיף שתהיה שלווה ברוחי משתיה נוחיות לגופי. טאו יון מינג, 365-427 לספירה. חי בעוני אך שמר על נשמה שמחה ונהנה מעיסוק מענה בכתיפת חרציות מתחת לגדר המזרחית ובייה בער הדרומי שבמרחק. תרבות אינה מציעה תשובות לשאלות כמו כיצד להרחיב את הייצור התעשייתי או מהי המערכת החברתית שכדאי לאמץ. אלא היא משחקת תפקיד חשוב בכך שהיא מספקת הדרכה מוסרית ואיפוק. השיקום המלא של התרבות המסורתית יהיה בעצם החזרת הענווה כלפי השמיים, הארץ והטבע, כיבוד החיים ויראת כבוד כלפי האל. זה יאפשר לאנושות לחיות בהרמוניה עם השמיים והארץ וליהנות מגיל מופלג שניתן מהשמיים.